בני ציפר ביקר במלטה ואיכשהו הרגיש כל הזמן בירושלים, למרות הים שסביב. נשיא המסדר ההוספיטלרי שנוסד בימי ממלכת ירושלים הצלבנית, לומד בקורס כבאות והצלה. הסופר הפלסטיני שמצא כאן מפלט, עובד בתעשיית החלב ומרגיז את המוסלמים שבאי. ראש הממשלה לשעבר מעריץ את רבין ונזכר בביקור הזוי של מועמר קדאפי. וסביב כל זה רוחש הים ונשקף מכל פינה. בני ציפר ביקר במלטה, אבל שוב ושוב הרגיש שהוא בדרך לארץ ישראל. כתבתו של בני ציפר, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. 1. המרכיז. המרכיז דניאל דה פטרי, לבית טסטרטה, מסביר לי את הייחוס שלו. הוא צאצא של שושלת מלכי סבויה האיטלקית, ומצד אחר בן לשושלת המלוכה הספרדית, שתחילתה בפיליפה החמישי. הממלכה שנפלה בחלקו להיות מופקד עליה, צנומה מאוד, אבל מרתקת. הוא נשיא המסדר ההוספיטלרי, הצבאי הריבוני של אבירי מלטה, רודוס וירושלים, על שם הקדוש יוחנן. מוסד שהוא מן השרידים האחרונים של ממלכת ירושלים הצלבנית, שחדלה להתקיים רשמית לפני 730 שנה. אבל הנה ההוכחה שמה שלומדים בשיעורי ההיסטוריה לא תמיד מדויק. נפגשנו בחצי היום בדיוק על המדרגות העולות ללשכתו מכיכר פייר דה לוולט של ולטה, בירת מלטה. מן הישורת האחרונה של המדרגות, שם לחץ את ידי בחוזקה, ניבטת הכיכר כולה. מימינה, בניין הממשלה של האי, ומאחור, משמאל, בית הנבחרים, ובאמצע, פסלו של האביר הצרפתי, שעל שמו קרויה הכיכר, והעיר כולה. ואי אפשר שלא להרהר בכך, שלא בכדי, העיר דומה להפלי בקווי המתאר שלה, לירושלים העתיקה, עם קתדרלת יוחנן המטביל במרכזה, המזכירה בעומס קישוטי הזהב שלה, ובפערה העמוס את כנסיית הקבר. אבירי המסדר שגורשו מירושלים על ידי סלאח א-דין, ואחר כך מרודוס על ידי הטורקים, הקימו בבירת מלטה ירושלים חלופית, במקום זו שעבדה להם. תכף אדבר עם המרכיז על כך, ובינתיים המרכיז, הלבוש בחליפה שלמה למרות החום הכבד, מבקש ממני רשות לפשוט את המקטורן ולהישאר בחולצה. לא, הוא לא ביקר בירושלים מעולם, אך משתוקק לכך מאוד, ולו כדי לבקר במוסדות השייכים למסדר שלו, בעיר העתיקה ובבית לחם. והוא משתקע בהסבר ארוך על מסדר הקדוש יוחנן, שהוקם במאה ה-11, בעיצומם של מסעי הצלב, כדי להגיש עזרה רפואית וסעד, לעניים בממלכת ירושלים הצלבנית ובתחנות המעבר, בדרכם של עולי הרגל לירושלים, לאורך חופי הים התיכון. ברבות הימים הבינו חברי המסדר שהם לא ישרדו בלי להגן על עצמם, וקיבלו עליהם סממנים צבאיים. מייסד המסדר, ג'רארד, המרכיז מקפיד להקדים לשמוע את התואר הכנסייתי המבורך, ניהל את בית החולים הראשון בירושלים, ששכן במזרח לכנסיית הקבר, והמשיך להתקיים עוד הרבה אחרי שנפלה ממלכת הצלבנים לפני 730 שנה. מכיוון שג'רארד בא מאמלפי שבאיטליה, וסמל העיר היה צלב אדום בעל 8 קצוות, הוא נהפך לסמל המסדר עד היום הזה. הסמל מתנוסס מעל שער בית החולים המשפחה הקדושה, בבית לחם ובבית החולים לעניים בירושלים, ובכה 10 תריסרים של בתי אבות ברחבי בריטניה, וכך גם בקונגו, בבורמה, בלוב ובלבנון. אנחנו אליטיסטים, הוא מודה. המסדר של אבירי מלטה מתנהל כמדינה עצמאית לכל דבר, הכפופה אך ורק לוותיקן ברומא. יש לה כ-13,000 נתינים, כ-900 מהם אבירים פעילים, והיא מנפיקה להם תעודות ודרכונים ונציגויות דיפלומטיות ומשקיפים באום. פעילים במה? אני שואל. אני, מגיל 14, הקדשתי את עצמי לטיפול בנכים. התחלתי בזה בעיר לורד שבדרום צרפת, לשם מגיעים מיליוני נכים בשנה לטיפולים וטובלים במעיין של הקדושה ברנדט. הייעוד שלנו הוא לטפל בחולים, ואנחנו מקבלים למסדר את מי שבאמת ובתמים מוכיח שזה ייעודו, ואינו עושה זאת לשם הכבוד או אינטרסים זרים אחרים. על פי המסורת שלנו, אנחנו מכנים את החולה אדוני, מפני שאנו המשרתים שלו. אני אומר לו שבדמיוני ראיתי אותו במדי אבירים, משליך חניתות תוך כדי רכיבה דווקא. הוא מחייך. יש אומנם יחידות הצלה במסדר שחבריהן עוברים אימונים גופניים כדי להכשיר אותן ממבצעי חילוץ. אני עצמי הולך הערב לקורס כבאות והצלה. אני מבקש ממנו לעמוד על רקע ציור עתיק של קרב אוניות בין טורקים לאבירים כדי שאצלם אותו. לשם כך הוא חוזר ולובש את המקטורן. הייתי רוצה לבקש ממנו לעשות איתי סלפי, אבל אני מתבייש. חוסר התעוזה שלי היה מן הסתם סיבה מספקת לפסול אותי מלהצטרף למסדר. 2. הסופר. איזה אליטיזם. אנחנו קהילה קטנה כל כך שלפעמים אתה לא יכול אפילו להפליץ, אומר לי הסופר המלטזי ווליד נבהן, כדי לאזן את הרושם שעשתה עליי הפגישה עם המרכיז. ווליד היה הראשון שקידם את פניי במלטה, והתחברנו זה לזה כמו במגנט. הוא נולד באמן ב-1966 למשפחה פלסטינית מכפר ליד חברון, וקבע את מושבו באי לפני כ-20 שנה לגמרי במקרה. אחיו כיהן כאן כשגריר של הרשות הפלסטינית, והציע לו לבוא ללמוד בבירה ולטה. והוא נשאר, אימץ את המלטזית לשפת הכתיבה שלו, וכיום הוא מהמובילים בסופרים המקומיים, עובד לפרנסתו כמיקרוביולוג בתעשיית החלב המקומית, ומקציף מדי פעם בפעם בגלי שערה את שלוות התחלת המקומית. במשדר טלוויזיה הוא יצא נגד הקהילה המוסלמית במלטה, לאחר שזו דרשה מהממשלה להקים לה מסגד נוסף לזה הקיים באי. ווליד טען שמסגד כזה יהיה מדגרה של פנדמנטליזם אסלאמי. כשיצא מהאולפן, גילה שאלמונים חתכו לו את צמיגי המכונית. הרומן האוטוביוגרפי שהקנה לו את פרסומו הוא הגירת החסידות משנת 2014, שזיכה אותו בפרס הלאומי המלטזי לספרות. הוא מספר בו בנימה אירוניה דקה על ילדות ונעורים אומללים בירדן, בצל התבוסה במלחמת ששת הימים ואירועי ספטמבר השחור. המספר, ילד רגיש וחולמני, הוא קורבן לעריצותו של האב ולהתעללותם של אחיו הגדולים. אבא שלי הרס לי את החיים, אומר לי ווליד, וידוע אוחזת בסיגריה רועדת בדברו. אני לא רוצה לדבר על זה. ולעומת זאת, הוא מספר כיצד ביתם עמד באמצע חילופי האש בין צבא ירדן לפתח, ואימם צוותה עליהם להיכנס מתחת לשולחן, ולמרבה המזל החטיא כדור את ראשו של אחיו כחוט השערה. בתום חילופי האש, כשיצא לחצר, מצא גופה של חייל ירדני מת, מקופלת על עצמה בתוך שלולית דם. ההגירה למלטה לא שחררה אותו מהטראומות, אבל העניקה לו את החירות לכתוב אותן. וגם מבחינת החיים האישיים זאת הייתה גאולה. תאר לך שכשעזבתי את ירדן, הייתי עדיין בטול, הוא מתוודה. כמוהו גם אני מרגיש כאן בבית בלי קושי. הים הוא אותו הים, והשמש הקופחת, והאדמה ללא צל המצמיחה שיחי צבר לצד שרידי טרסות, ופה ושם תהנה שמוטת עלים. יצאתי איתו לסוח לפנות ערב בטיילת שלאורך חוף הים של סלימה, עיר שצמחה על לשונית של מפרץ ולטה, שבעבר הלא רחוק היו בה שכונות עוני ובסיסי צבא בריטיים. כיום זו עיר חוף מעודכנת כמשקל נגד לחומרה הימי ביניימית של אווירה ולטה, הנשקפת ממול, על החומות המזהיבות הגעיונות שלה, כי ירושלים מקרוצפת שהועדקה ממקומה, ונחתה בלב ים. כמו בחוף הים של תל אביב, נדמה שכל העיר נשפכת לטיילת בשעה זו, ושכולם מכירים את כולם. שתי גברות בסמלות פרחוניות מנפנפות במניפות וקוראות לווליד לגשת. מתברר שפעם עבדו איתו במפעל למוצרי חלב. שמעת על פלונית שחלתה בסרטן, הן אומרות לו, כממתיקות סוד? מילא, מילא, מילא. ופלוני אלמוני, שמעת שפיתרו אותו מהעבודה? כן, מסכן, מילא, מילא, מילא. להיות מלטזי זה לומר בלי הרף מילא, שמשמע כמו בעברית, אבל גם נפלא, וגם אוי ואבוי, או שלא נדע. הכל לפי ההקשר והנגינה. 3. הבלשן. ידידי המשורר, רמי סערי, המתרגם מתריסר שפות, כתב בשעתו את עבודת הדוקטור שלו על מילות היחס במלטזית. הנה נושא שיחה נחמד להתחיל בו את הרעיון עם אלברט בורג', מומחה לבלשנות מלטזית מאוניברסיטת ולטה. קבענו להיפגש לפני חזית הקתדרלה הגדולה על שם יוחנן המטביל. זו הקתדרלה המכה אותך בסנברים, בהיכנסך, מרוב הזהב והשיש ושלל יצירות האומנות המאתרים אותה, ובעיקר היהלום שבכתר. ציורו של אומן הברוק האיטלקי קרוואג'ו, עריפת ראשו של יוחנן המטביל, המכסה את קיר הקפלה המערבית של הכנסייה. קרוואג'ו, שהיה רוצח, הומוסקסואל ונרדף על ידי החוק בזמנו, מצא מקלט זמני במלטה בעשור הראשון של המאה ה-17, וקנה את חירותו הזמנית במחיר כמה הזמנות לציורים גדולים. קורדינה, בית הקפה הוותיק, מאז 1837, שבו הפרופסור לבלשנות רגיל לשבת, מלא עד אפס מקום. לבסוף מוצאים לנו שולחן בחוץ בפינה מוצלת. אני פורס את הניירות שלי כדי להתחיל לרעיין אותו, אבל במקום שישאל אותו, הוא שואל אותי על ישראל ועל הממשלה החדשה והסכסוכים הפלסטינים. הוא גם רותח מזעם על מה שעושה ארצו לפליטים מאפריקה, מניחה להם למות בסירותיהם הרעועות בלב ים. הוא מספר לי על מקרה ספציפי שבו משמר החופים הניח לשמונה אפריקאים לטבוע, ושמאז שהחלו סירות הפליטים להתערף, יש הרבה מלטזים, ובהם הוא עצמו, שהפסיקו לאכול דגים, כי מבחיל אותם הרעיון שהדגים ניזונו מגופות הפליטים. בעזרתו אני מתחיל לתפוס מהי ההרגשה של מי שנולד באי. הים שמקיף מכל עבר מעורר לעתים, במקום תחושת מרחב, דווקא קלסטרופוביה. זו אחת הסיבות שלמוחרת אני בוחר לנסוע באוטובוס לעיר העתיקה עם דינה שבמרכז האי, כדי להיות במקום שהים לא ייראה ממנו. עם הדינה היא עיר תכשיט, מקרוצפת ומשומרת עד תום, עם מוזיאון אינקוויזיציה אינטראקטיבי, שמדגים את מכשירי העינויים שקראו בשעתם את בשר הנחקרים, ורחוב יהודים מתעכל שהשלט שלו כתוב בעברית רחוב סוחרי המשי. העיר מוקפת חומה מכל צדדיה, אך אני, שאין לי עניין בציוריות מלאכותית, יוצא החוצה מן החומות וצועד ברחובות חסרי הצל של שכונה אפופת אבק צהוב ובלתי ציורית בעליל, שבקלות אפשר להתבלבל בינה לחברותיה בכל מקום במרחב ההשפעה הערבי, ותהא זו אמן או פעתי ירושלים המזרחית. במפה צוין שהעיר השכנה לימדינה היא רבת, אבל במקום ברבת אני מוצא את עצמי מול שדה קוצים וטרשים. במרחק קוראים צמיגי מכוניות את הכביש המהיר. מגזוזת הבית הקיצוני שבשכונה מסמן לי גבר חשוף חזה בזרועותיו סימנים של אסור. כשאני מרים את כתפיי לעוד שאיני יודע לאן הגעתי, הוא יורד אליי בריצה ופוקד עליי באיטלקית להסתלק מכאן. רבת, אני אומר, והוא מצביע בזרוע מקועקעת לכיוון ההפוך. ואומנם, לאחר שאני חוצה רחוב שלאורכו שוק של בגדים וכלי פלסטיק, נגנית לי הכנסייה הגרנדיוזית של רבת, ולפני הקהל מחכה לטקס טבילה של תינוק. בבית הקפה שמול הכנסייה, אני מקבל כוס קפה קר מסקיק של אבקת קפוצ'ינו אינסטנט. המשפחה שממתינה לטקס הטבילה כנראה לא מוצאת חן בעיני יושבי בית הקפה. סיציליאנים, מסננת המלצרית. החופש שמקנה האיחוד האירופי אפשר לסיציליאנים לקנות נכסים במלטה, ובכמה יישובים הם השתלטו לחלוטין על המסחר. לאן לברוח באי בגודל של כף יד? המונית שהזמנתי דרך אפליקציית בולט מגיעה בתוך 4 דקות. לגוזו, אני אומר. גוזו הוא אי שאליו יוצאים המלטזים לחופשה בטבע, כדי להימלט מהאי הקצת יותר גדול שלהם. מתברר שהנהג שלוקח אותי למעגן המעבורות החוצות אל גוזו, הוא מהגר מאריתריה. יש לו אח בתל אביב שסיפר לו נפלאות על העיר ועל הבחורות היפות שלה. חבורה של צעירים שחורים ניגשת למונית שיצאתי ממנה עתה מול תחנת המעברות, אבל הנהג האריתראי מסרב להעלות אותם. זה בגלל שאנחנו מג'יבוטי, הם מתלוננים באוזני הסדרן שבא להרגיע את התגרה העומדת לפרוץ. איך זיהה הנהג שהם מהמדינה המסוכסכת עם ארצו? הוא עצמו ברח מאריתריה, אבל נשאר פטריוט כשמדובר באויבי ארצו. חצי שעה של הפלגה, והנה האי גוזו ובירתו ויקטוריה, על שם המלכה ויקטוריה שהייתה בשעתה גם מלכת האי הזה. עתה שממון הקיץ השיל ממנו כל הוד מלכות. באוטובוס לשם מישהו שנדחף בתור נהדף על ידי גברתן מסופם המקלל אותו. ונהג האוטובוס העצבני גוער בי שלהבא אבוא עם כסף קטן. וויקטוריה חום מצמית. פתוחים רק כמה דוכני גלידה איטלקית, ובחזיתם כמה תיירים שפוכים על ספסלים, בפס הצל הדק שמטיל הגג. אני עוזר עוז ומתחיל לטפס במעלה הרחוב אל המצודה המשוחזרת של העיר, שידעה בעבר קרבות ומצור שהטילו הטורקים, ודם רב נשפך בה, ועתה היא מועמדת להיות לאתר מורשת עולמית של אונסקו. תוך כדי העלייה, אני קורא את שלטי החנויות שבדרך. שוק בנגלדש, מלי אבסינט, אפגן שופ, ומליטה בר יושבים אפריקאים מול בקבוקי בירה. נזירה כפופה בלבן עוברת לפניהם. עולה עוד, מעל גג של בית לא גמור, מתנוסס דגל פלסטין. בצמוד אליו כנסייה, גבירתנו של הר הכרמל. קצת הלאה, סוכת הוותיכים. גוזו מזכיר לי, על שום הדמיון הצלילי, את המחזה מחכים לגודו של סמואל בקט. ואומנם בקט ביקר במלטה עם אשתו סוזן ב-1971, וראה בקתדרלה של ולטה את ציורו של קרוואג'ו, עריפת ראשו של יוחנן המטביל. הוא התעכב שעה ארוכה מול הציור, המתאר את הדם הפורץ מפיו של יוחנן המטביל, קרות הראש, שזרזיף ממנו, מתווה על הארץ את חתימתו של הצייר, וקבוצת צופים מסביב לגופה, מביטה במראה, ועל פניו של כל אחד מחבריה הבאה אחרת, מסקרנות ומציצנות ואדישות ועד לזעזוע. אבל כולם כאחד מתייחסים לפשע שנעשה לנגד עיניהם כאל הצגה. בהשראת הציור כתב בקט זמן קצר אחר כך את המחזה האוונגרדי "לא אני", ובו שני משתתפים. פה המוציא מתוכו בליל קולות, ולצידו דמות של מאזין. בקט השאיר הוראות בימוי ברורות שבהן התייחס לציור של קרוואג'ו, ובמיוחד לדמות הזקנה העומדת לשמאלה של שלומית, שלשמה נערף ראשו של יוחנן. בקט שם לב שהזקנה מביטה בעריפה בבעתה, ומכסה את אוזניה, אך לא את עיניה. 4. העיוור. כמידי ערב בבירת מלטה, קולות נפץ של זיקוקין דינור עולים מכיוון המפרץ, ומשרים את הרושם שהעיר חוגגת דבר מה. בעל הבית שלי שירדתי איתו במורד הסוללה העתיקה של ולטה, זה המסלול הקבוע של טיול הערב שלו עם הכלב, משער שחוגגים חצי יובל להצטרפותה של מלטה לאיחוד האירופי. אבל איכן נעמון החוגג? במקום שאנחנו עומדים הרחובות שוממים לגמרי. אולי השמחה היא בצידו האחר של מפרץ ולטה. המעבורת אל החוף שמנגד עומדת לצאת. בבוקר ולפנות ערב היא עמוסה עד להתפקע בעובדים הממהרים לעבודתם וחוזרים ממנה. אבל עכשיו עם רדת החשיכה, הרציף ריק חוץ מצעיר עיוור במקל עבה שמבקש עזרה לעלות על הכבש. ליתר דיוק הוא דורש זאת בצעקה. וכשאני אוחז בידו, הוא צוחק בקול גדול, ומקיש במקלו במהירות כמו נצחי תזמורות בתקופת הברוק, שנתנו את הקצב לנגנים בנקישות של המקל ברצפה. חשבתי על המלחין של חצר המלך לואי ה-14, ז'אן בטיס לולי, שמת מזיהום שגרם לעצמו, כשהיקה בטעות במקל המנצחים על כף רגלו. וחשבתי גם על קרוואג'ו, שמצא במלטה מקלט מן החוק, לאחר שרצח אדם באיטליה. יש לקרבג'ו העיוור שלי, האוחז בחוזקה בידי, משהו מפחיד שמרתק אותי אליו. אנחנו יושבים על ספסל בסיפון העליון. אני אומר, יש רוח, פחות חם. תן לי לנחש, לפי המבטאת היווני, הוא קורא. הרגשתי לא נוח לתקן לו. המילה ישראל עלולה לקלקל, במקרה שהוא בעד הפלסטינים. בערך, אמרתי, מה שגרם לעוד פרץ צחוק אדיר ונקישות במקל. הוא לקח את ידי אל מבושיו ומיד הדף אותה. מישהו בא, לחש. איש לא בא. הרעש בא מרציף היכטות שהמעבורת חלפה על פניו. העלו חבילות סחורה, מסירת דייגים מתנדנדת. אולי מבריחי סמים, אולי סיגריות מוברחות. אולי פליטים מאפריקה מסתתרים בסקים ולכן הן כבדים כל כך. והסבלים מקללים ויורקים תוך כדי עבודתם. ולט המלאה הומואים, אמר לי למחרת ווליד נבהן, כשסיפרתי לו את האפיזודה עם הצעיר העיוור. אם כי מלטה לא מגיעה לקרסוליים של מדינות ערב מהבחינה הזאת. 5. בנו של אויב המפלגה. הסופר המלטזי היחיד שמצאתי תרגום של ספר שלו לאנגלית, שמו אימנואל מפסוד, ושם ספרו הוא בשם האב והבן. זו ביוגרפיה של אביו, המבוססת על יומן אישי שניהל האב בצעירותו, כשהתגייס לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, ונפצע באחת ההפצצות הקשות של הגרמנים או האיטלקים על האי ונותר נחה. הספר מצייר את התסכול הגדול ולמעשה האבסורד הגדול של צעיר שיצא למלחמה על המולדת, תחת דגל של מעצמה שכבשה את ארצו, ואז לאחר קבלת העצמאות ראה בעיניים קלות כיצד באמצעות תככים ונכלוליות פוליטית השתלט על המפלגה הסוציאליסטית המקומית שעליה השליך את יהבו המנהיג האופורטוניסט וחסר העקבות דום מינטוף 1916 עד 2012. הטיל את צילו על מלטה במשך שנות דור והנהיג את מפלגת הלייבור במשך 35 שנה. דום מינטוף השליט על מלטה משטר סובייטי למחצה, כותב מפסוד, ואביו של הסופר, שסירב להיכנע לו, נענש על ידי המנגנון המפלגתי בכל דרך אפשרית, ודבר היותו נכה מלחמה וגיבור מלחמה לא עמד לזכותו. לא נתנו לנו טלפון, הוא לא קיבל קידום בעבודה, חיינו בפחד מהמשטרה, כתב הבן. מינטוף ניסה לחקות מנהיגים של מדינות קומוניסטיות. הוא פיקח מקרוב על האוניברסיטה. החליט שספרות ומדעי הרוח הם מקצועות לא נחוצים. הוא התיידד עם שליט לוב, מועמר קדאפי, והחליט שבכל בתי הספר במלטה ילמדו ערבית כמקצוע חובה, ולא היה אכפת לו שאין בה מספיק מורים לערבית. אני שייך בדיוק לדור שנאלץ ללמוד ערבית, וסננו כל רגע בשיעורים האלה. אימנואל חולה במחלה אוטואימונית קשה המקשה עליו את התנועה. אילו ידעתי לא הייתי קובע להיפגש איתו בבית קפה במדרחוב, מה שאילץ אותו להסתרך ברגל כשהוא נשען על מקלו, מחניה מרוחקת. אבל הוא פותר את הדאגה שלי בביטול. יש לו הומור דק, וכשאני שואל אותו מה בעצם מייחד את מלטה מבחינה תרבותית, הוא עונה לי בדרכו השנונה, בתרבות המלטזית אין שום דבר מקורי. מה שמאפיין אותנו הוא להגזים בכל דבר שאימצנו מבחוץ. באותו רגע אינני יכול שלא להבחין באותה נטייה להפרזה. למשל, הפאר המנקר עיניים של הכנסיות, או הבומבסטיות של מנגינת ההמנון הלאומי המתאימה לאימפריה, ולא לאי בגודל של גוש דן. אין לו אשליות בנוגע לספרות המלטזית שנרמסת לדעתו על ידי האנגלית. בני המעמד הגבוה במלטה, הוא מסביר, מדברים אנגלית. כשאתה חי שנים רבות כל כך תחת שלטון קולוניאלי בריטי, אתה מאמץ בסופו של דבר את המבט של הכובש, המעוניין שתרגיש נחות, שתחשוב שהשפה המקומית שלך מפגרת. וכך, על פי החוקה שלנו, משנת 1964, המלטזית מוכרת כשפה הלאומית, והאנגלית כשפה הרשמית. יש לנו סופרים שכותבים באנגלית. אני, שלא באתי ממעמד גבוה, כותב מלטזית באופן טבעי, אבל ברור לי שהבחירה הזו דנה אותי לכך שלא יהיו לי הרבה קוראים. איש כאן לא קונה ספרים של סופרים מקומיים, אלא מצפים לקבל אותם במתנה. בכרזות של רשת חנויות הספרים אג'נדה, מחכב עכשיו רב המחר המקומי באנגלית ושמו הזנב שקשקש בכלב. זו ביוגרפיה, אבת קרס של דום מינטוף. כותב הביוגרפיה, מרק מונטבלו, הוא כומר קתולי ממלטה, בן המסדר הבנדקטיני. והרי אין מי ששנה את מינטוף יותר מהכנסייה הקתולית שנושלה בימיו מכל השפעה. מאז ראה הספר אור הוא נתון להתקפות בלתי פוסקות מצד בנותיו של מינטוף ומצד מפלגת הלייבור, והעיתון מלטה טיימס עוסק רק בזה. הספר מלא תיאורים של חיים המין הפרועים שניהל מינטוף ובמניפולטיביות שבה השתמש בקסמו האישי כדי לזכות בטובות הנאה. אני עכשיו בפרק המספר על היחסים שרקם עם הברון היהודי ההונגרי הבריטי תומאס בלוג, סוציאליסט קיצוני מחוג הפביאנים הלונדוני, ששכנע אותו ללכת בדרכם של נאצר ומנהיגים אחרים מעולם השלישי ולהלאים את החברות הגדולות בארצו, ועל הדרך סיפק לו גם נשים כחפצו. לצידו שימר מינטוף קשרי חברות עם ברון נוסף שהעריץ אותו, הלורד פרינגדון השני, שהיה מיליונר וגיי והשפיע עליו כל טוב. אני מתכתב במייל עם רמי סערי, ששהה במלטה ב-1995, וכתב מחזור שירים על התחנות מנדודיו באי. יש בו שורות ודימויים נפלאים שאז לא אמרו לי הרבה, ועתה אני מבין אותם לעומקם, כגון כשהוא מדמה את מלטה לאבן זרוקה במים, באי שפותח לילה והולך בשקט לישון, ומה זהירה ויפה שכולם כבר עברו עלייך. כל שיר במחזור שכתב אז מוקדש ליישוב במלטה, כגון העיר בעלת הצליל המוזר תא שביש, המתוארת בשיר כקצת מרמלה, חופן יפו, קומץ לוד. או העיר בירקי קרקרה, שבה אפורים השמיים, השמיים כשביס נזירה קתולית. אני מחליט להמר על הערים מרס שלוק, ובירזבוג'ה. מרסלוק היא עיירה צרובת שמש, תורי בתים נעולים, רחוב ראשי אחד, ומעגן סירות הדייגים שלקח, כפי שכתוב בשיר, קצת מעכו, קצת מיפו. כמה אנשים מעולפים מהשמש רובצים מתחת לסחכות, ודומים למיתים חיים. בירזבוג'ה היא במרחק כ-4 קילומטרים מכאן. אני בוחר לצעוד לשם לאורך חופי הרחצה העזובים, עד שמאחורי המצוק האחרון מתגלה לי הנמל החופשי של בירזבוג'ה, מפלצת פלדה, פרוסה בתוך הכחול, ובה רציפים ומבנים עגולים לפריקת סחורות מאוניות, אך בלי אף אונייה ברקע. ובירזבוג'ה עצמה, לוהטת ואטומה. מרכול אחד פתוח, כנסייה ענקית החולשת על כיכר צהובה ומטילה צל, צר, שמתחתיו אני יושב, לחכות לאוטובוס המאסף שיקח אותי בחזרה. 6. ראש הממשלה. אלפרד סנט היה ראש ממשלת מלטה בשנים 1996 עד 1998, ומנהיג מפלגת הלייבור המקומית במשך 16 שנה. באופן מוזר, הוא גם הסופר החשוב ביותר במלטזית כיום. כל מי שדיברתי איתו תמים דעים על כך. לפי הכתובת שניתנה לי, בבירקי קרקע, אני מהסס. האם זה יכול להיות בית ראש הממשלה לשעבר? כי המקום עלוב למראה. שער אדום שצבעו התקלף, כבשים תלויים מהחלון. אילו קראתי בעוד מועד את ספרו הממוארי וידויו של מלטזי אירופי, הייתי יודע שבמשך כל הקריירה שלו התעקש להתגורר באותו בית שבו חיו ומתו הוריו. אני לוחץ בכוח על כפתור המצילה, והד הצליל נשמע בבירור מבפנים, אך לא פותחים לי. אני הולם בדלת ללא הועיל, ומגלה שהשער אינו נעול, דוחף אותו בזהירות ונכנס אל מטבח שבקצה הוא חצר פנימית קטנה. שיחי גרניום ומחלי פח חלודים. משמאלי הסלון הנזירי שהוא גם חדר העבודה, וקירותיו מחוסים במדפי ספרים. פתאום הוא יוצא מתוך מחסן בירקתי הגינה. איך נכנסת? הוא שואל. אני מתנצל. ביתי אכן הזהירה אותי שעליי לנעול את השער, אבל אני רגיל למלטה של פעם, הוא אומר. בענייניות ובלי פוזות של סופר, הוא מזמין אותי לשבת, ומודיע לי מיד שהוא אוהב את ספריו של עמוס עוז, וספרות ישראלית בכלל. ויצחק רבין, כמובן, איזו אישיות מרשימה. אבל כנער הערצתי את משה דיין ואת הקיבוצים. ווליד נבהן הזהיר אותי מראש שהוא ידקלם את הפרזות הרגילות שהוא מנסח ברעיונות. אני מנסה להיות מקורי, ושואל אותו על מנהיג לוב בעבר מואמר קדאפי, שנחשב לחבר קרוב של קודמו בתפקיד ראש הממשלה, דום מינטוף. כשאני הכרתי אותו, זה היה בשלב שהוא ימץ גינונים פרעוניים, והתחיל לרדת מהפסים, או נאסנט. אני זוכר את יום העצמאות שלנו ב-1979. קדאפי בא, ונוכחותו הדומיננטית העיבה על חגיגות העצמאות ועוררה כעס גדול באוכלוסייה. כסופר יש לו מטרה אחת. לכתוב את האמפתיה שלי לעם שלי הקטן והפריפריאלי, שהתרבות המקורית שלו נעלמת והולכת, והוא נהפך לעם של נותני שירותים לזרים. ולכתוב במלזית. אף על פי שאני יודע שרוב בני העם שלי קוראים באנגלית. אינני יודע אם אלה הצהרות ריקות ומוכנות מראש, אבל אני מוקסם מן הפשטות שבה הוא מתנער מהתואר המעיק סופר. מכל מקום דומני שהתעכבתי אצלו יותר על המידה, כנראה מפני שאני חש שאני בארץ, וכי מה שניבט מן הדלתות המרושתות הוא גינה ירושלמית שצבאיה תהו באור החזק. גם הוא לא ממהר להיפרד ממני, הוא פותח את ארון הזכוכית שבכניסה, כדי להראות לי חפצים שאסף במסותיו בעולם, במשך הקריירה הפוליטית הארוכה שלו. כשאני יוצא מאצלו, הוא מגיע לכיכר הכנסייה של הקדושה הלנה, שבה עובר קו האוטובוס השב לבלטה, אני מגלה שהחמצתי את האוטובוס, ונכנס להתרענן בכנסייה הגרנדיוזית שממול. מקהלת גברים ומנצח, עורכים חזרה, ושרים מזמורי דת שמהדהדים בין העמודים, ושוטפים בקצבם הגלי את החלל כולו. המנצח מאיר להם דבר מה באיטלקית והם פורצים בצחוק. ושוב הם חוזרים ושרים בלא הפרעה עד לסוף הקטע. אנחנו המקהלה של מסדר אבירי הקבר הקדוש מירושלים, הם משיבים לשאלתי. עוד כמה ימים תהיה הפסטה של הקדושה הלנה. תנסה לבוא. הלנה הייתה זו שמצאה בעת מסעה לארץ הקודש במאה הרביעית את שרידי הצלב של ישו במערה, מתחת למקום שהיום עומדת עליו כנסיית הקבר. כמה צדק מי שאמר שלכל מקום שהוא הולך, הוא הולך לארץ ישראל. בני ציפר ביקר במלטה ואיכשהו הרגיש כל הזמן בירושלים למרות הים שמסביב. כתבתו של בני ציפר קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.